שבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
שלום ירון, היום אנחנו קוראים לפרק הזה חיזבאללה וחמאס, סוף סיפור אהבה, איך קראת לזה?
כן, היו כמו באהבה מורדות ועליות ומורדות, ואנחנו היום נדבר על היחסים בין שני הארגונים האלה וננסה להתייחס למה שקורה ממש בימים אלו. האם יש פה נתק או שיש שיתוף פעולה, מה בדיוק קורה פה? טוב.
אז בוא, רק אנחנו נזכיר למאזינים קודם כל, כי דברים משתנים כל רגע, אז אנחנו עכשיו 14 בנובמבר, ראש חודש כסלו, יכול להיות שהדברים השתנו, זה תזכורת אחת, תזכורת שנייה, חיזבאלשים, חמאס סונים, מה ביניהם? זה לא חלב, מים ושמן?
נכון, לכאורה לא אמור להיות קשר בין שני ארגונים האלה חוץ מהמילה טרור, שני ארגוני טרור כמובן, ונלך קצת אחורה, לפני שנות ה-80 מדובר בשני ארגונים שנוצרו בשנות ה-80 עם רקע שונה לחלוטין. אנחנו נתחיל בחיזבאללה. חיזבאללה נוצר ב-1982 בערך, כשצהל שלט על לבנון עד ביירות במלחמת שלום הגליל, אז הכניסה של ישראל ללבנון, והיא בעצם היישום, ארגון שהוא בעצם מיישם את רעיון יצוא המהפכה האיראנית. אני מזכיר למאזינים שהיה מהפכה באיראן ב-1979, מהפכה איסלאמית, ואחד מהרעיונות של המהפכה הזאת, חוץ מלקיים מדינת הלכה, זה להתחיל לייצא החוצה, מחוץ לאיראן, את המהפכה הזאת למדינות
הם לא
נוספות.
המציאו את זה, הקומוניסטים עוד ב-1917 דיברו על מהפכה עולמית, מהפכנים הם מהפכנים עולמיים.
כן, אז בקיצור, חיזבאללה זה ההצלחה, בוא נגיד הבייבי של איראן, ההצלחה הגדולה ביותר שלהם. זה חשוב, נזכור את זה כשנשוחח על האפשרות לסיוע של חיזבאללה, אם איראן מוכנה להקריב ארגון שהיא, הוא, איך אומרים, היהלום שבכתר שלו, ההצלחה הגדולה ביותר שלו, והאם זה שווה את זה עכשיו לאיראן להקריב את זה בשביל עזה. אז אני מחזיר את ארגון שקיים מ-1982, כמעט זה הרבה שנים, ולכן זה ארגון שהמטרה הראשונית שלו הייתה לסלק את ישראל מלבנון. כן, המאבק הזה נקרא מוקאוומה, התנגדות. עכשיו אנחנו עוברים לחמאס. חמאס זה בעצם שלוחה של האחים המוסלמים, והאחים המוסלמים זה תנועה שהתחילה במצרים ב-1928, תחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, והייתה תנועת דעווה, כלומר תעמולה איסלאמית, ואנחנו הקדשנו להם אני חושב פרק גם, והם היו ארגון סוני שהיה פרח במצרים, ואחר כך היו לו שלוחות ברוב מדינות ערב. אחת השלוחות הייתה בעזה, ובאינטיפאדה ב-1987 השלוחה הזאת הפכה מארגון דעווה, שזה תעמולה, לארגון ג'יהאד. מעבר איך אומרים, מאבולוציה לרבולוציה, זאת אומרת מתהליך של חינוך והקמת מוסדות ושטיפת מוח יותר ללחימה, מבלי להזניח את הנושא של גם תעמולה, ולכן גם, אגב, החמאס זה קיצור של חרקת אל מוקאוומה אל-איסלאמיה, כלומר תנועת המאבק, ההתנגדות, סליחה, ההתנגדות האיסלאמית, יש את המילה מוקאוומה בארגון, בשם הארגון חמאס, אבל זה לא אומר שזה אותה מוקאוומה של חיזבאללה. חיזבאללה, הרעיון הבסיסי שמפגיש בין שני הארגונים האלה ברמה אידיאולוגית זה ההתנגדות לישראל, אבל גם לכל מה שעומד מאחוריה. מבחינתם זה בעצם אימפריאליזם שמקורו בארצות הברית, שהיא כידוע לפי חומני השטן הגדול, וישראל היא השטן הקטן. בשביל, זה אידיאולוגיה שדי התקבלה, יש אלמנטים אנטי יהודים, לא רק אנטי ציונים, גם באידיאולוגיה של האחים המוסלמים, גם באידיאולוגיה של חמאס.
אבל תקן אותי אם אני טועה, הם גם מתנגדים למה שעכשיו, איך קוראים לו, אליהו יוסיאן קורא לזה ליברל חילוני. כל דבר שהוא ליברל
כן, אז
וחילוני, לא בא להם טוב.
עוד נקודת מפגש שהרבה לפני יוסיאן, הרבה אנשים חוקרים ידעו שאלה תנועות דתיות, אלה תנועות שרוצות בסופו של דבר בתחנה הסופית להביא להחזרת ימי הזוהר של האסלאם. אז שוב, המוקאוומה בסגנון, זה אומר שתהיה מדינה עם שלטון אסלאמי, הלכה, השריעה. אבל שני הארגונים האלה גם יודעים, יש להם את עיקרון האיג'תיהאד, זאת אומרת הגמישות, הפרקטיות, זה לא התמתנות, יש הרבה שמתבלבלים בין פרקטיות להתמתנות, הם לא מתמתנים שני הארגונים האלה ברמה האידיאולוגית בכלום מאז היווסדם, אבל הם משנים את השיטות ומוכנים להתאים את עצמם למציאות, או לשנות או לעשות הפסקות אש או כל מיני דברים כאלה. עכשיו חשוב לפני שנתחיל לדבר על היחסים ביניהם להגיד שהיה משבר גדול ביחסי האחים המוסלמים, תנועת האם של חמאס, לבין איראן, וזה קרה עוד לפני שנוסדו הארגונים האלה, כאשר בסוריה בטבח חמה, בעיר חמה היה טבח שנשיא סוריה ביצע באחים המוסלמים שם, שניסו למרוד
מתי
נגדו,
זה היה?
זה היה ב-1982, והאחים מוסלמים הרי מאוד התלהבו מהמהפכה באיראן, ואז קרה להם, הם היו בשוק מהעובדה שאיראן תמכה במשטר דווקא ולא גינתה את הטבח הנורא שביצע המשטר בעיר חמה נגד האחים המוסלמים. זה היה נקודת השבר הגדולה הראשונה בין האחים מוסלמים הסוני לבין איראן השיעית, ושם ירד האסימון, מה שנקרא, שם הבינו האחים מוסלמים שהם ואיראן זה לא בדיוק אותו דבר. ואני טוען שבעצם חמאס אף פעם לא הייתה חלק טבעי במוקאוומה, בציר המוקאוומה השיעי, שהוא שיעי בעיקרו, כן? אם אנחנו מדברים על הציר הזה,
רגע, המונח מוקאוומה הוא מונח שיעי? כאילו,
לא,
זה
לא.
לא סתם מילה בערבית, התקוממות?
לא, זה ציר הזה נוצר כאנטי להכרזה אמריקאית על ציר הרשע. ציר הרשע, איראן, סוריה, חיזבאללה, כן, היום אפשר לצרף לציר הזה גם את החוסים בתימן, שגם הם שיעים אגב, דיברנו עליהם. זאת אומרת, יוצא שחמאס הוא, בוא נגיד, היוצא דופן בציר הזה, ולכן הוא לא ממש חלק ממנו, אפשר להתווכח האם הוא חלק ממנו או לא. אנחנו נעבור לפעם ראשונה שהארגונים האלה משתפים פעולה, וזה קורה שנת 93, כשהטעות נעשית על ידי האויב המשותף של שניהם, שזה ישראל. ישראל
תשעים
מגרשת,
ושלוש זה הסכמי אוסלו.
נכון, תוך כדי הסכמי אוסלו, יש מבוצעת חטיפה ורצח על ידי חמאס, שזה לא מפתיע כמובן, וישראל מגיבה, ממשלת ישראל, אז היה ממשלת יצחק רבין ז"ל, מגיבה בגירוש פעילים בכירים של חמאס ללבנון, שזה מתגלה בהתחלה כצעד שנראה תגובה ראויה, אבל המתגלה יותר מאוחר כטעות קריטית קשה מאוד, כי כאן מתחיל הקשר בין חיזבאללה להנהגת חמאס וחלק מהג'יהאד האיסלאמי שהיו איתם. הם היו במקום שנקרא מרג' זוהור בחורף, בתנאים קשים, ופתאום חיזבאללה, שאמור להיות האויב שלהם, הביא להם ציוד ואוכל ובגדים, ויצר קשר, והקשר הזה רק הלך ופרח מאז, ויש הרבה
אבל
כמובן.
גם שם, הם הביאו להם שמחות ואוכל, הם לא נתנו להם חס ושלום להיכנס ללבנון, כדי שהם עדיין נשארו מסכנים על איזה גבעה ולסבול מקום.
כן, אבל אתה
כדי
יודע,
שכול...
החליפו טלפונים והיו במפגש הזה בכירים בחמאס שאנחנו מכירים עד היום, חלק חוסלו, בהם אסמאעיל הנייה שהיה שם ואחרים, והקשר נוצר. ומכאן זה רק הלך ופרח, חלק אנחנו יודעים, חלק חשאי, חשוב להגיד שלשני הארגונים האלה יש איזה אגדה של ניצחון, זאת אומרת יש להם איזה תחושת ניצחון של הצלחה, וזה אצל חמאס, בוא נתחיל דווקא עם חיזבאללה, זה שנת 2000. הם בעצם מבחינתם הצליחו במוקאוומה לחסל את השהות הישראלית לגרש את צה"ל סופית מלבנון בשנת 2000, זה חיזבאללה. הם אפילו חוגגים את זה כחג הניצחון פעם בשנה. ו...
אבל נשאר שם חתיכת אדמה כדי שתשאיר להם את התירוץ שהם לא צריכים
כן, כן, אני אדבר על
להתפרק
זה בהמשך.
מנשקם.
נכון,
אוקיי.
אני אדבר על ההמשך. זה עוד דבר ש... כן, יש מבט לקדימה, תכף אני אתחיל, ולעזה יש את 2006, שזה היציאה החד צדדית של ישראל מרצועת עזה. אז אתה רואה שיש לשניהם איזה אגדת ניצחון, שמשם הם צוברים המון המון פופולריות, חוץ מזה שיש להם איזה, היה להם לפחות, הייתה איזה אגדה שזה השליטים שלהם, הם אנשים ישרים, הם אנשים דתיים, הם לא מושחתים כמו רוב מנהיגים לאומנים שנמצאים בסביבתם, אם זה בלבנון, זה ההנהגה המושחתת של לבנון, אם זה אצל הפלסטינים, זה בעיקר ראשי הפתח המושחתים. אז יש, היה להם דימוי כזה שמאוד התקלקל בשנים האחרונות, של אנשים יותר צנועים, שגם מייצגים אוכלוסייה נחשלת. זאת אומרת, חיזבאללה מייצג את האוכלוסייה הנחשלת ביותר בלבנון, שזה השיעה, וחמאס מייצג את עזה, שזה האוכלוסייה הפלסטינית הענייה ביותר. יש גם, אגב, העתקה של דפוסי פעולה, זאת אומרת, יש מין לבנוניזציה של עזה. אתה רואה סגנון של התארגנות צבאית שמאוד מזכירה את חמאס, אם זה מצעדים ודגלים, ואגב גם שיטות פעולה כמו מנהרות וחטיפת חיילים, שזה ממש...
אם אני לא טועה, מחבל מתאבד זה ממש פטנט של חיזבאללה, הם ממציאים.
נכון, נכון, יש באמת הפיגוע הכי גדול, אני חושב הפיגוע הכי גדול בהיסטוריה, הכי גדול, הפיגוע האסלאמי הכי גדול היה של, שתכנן אותו עימאד מורניה נגד המרינס ב-1982, ואחר כך נגד מפקדת הביטחון של ישראל בצור. אלה הפיגועים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה לפני ה-9-11, לדעתי. זאת אומרת, אז כן, חגורות נפץ ומתאבדים והבטחות לגן עדן וכל שאר הדברים המזעזעים האלה הם גם מודלים לחיקוי. אבל מהרגע שהיה הפיכה בעזה ב-2007 וחמאס ממש משתלט והופך את עזה למדינת חמאס, אז התחזקו הקשרים בין חמאס לאיראן, בעיקר כדי לחזק כלכלית ולקבל תמיכה צבאית וכלכלית מעוד מקורות, ולא רק מהחסות הוותיקה, שדרך אגב היא עד היום, מטורקיה ומקטר, שהם נותנות החסות של כמה ארגונים אסלאמיים סונים, וגם מוסיפה את איראן, כשרוב הנשק הוברח דרך מנהרות, ולדעתי עד ממש המלחמה האחרונה המשיכו להיות מוברחות, מוברחים אמצעי אמל"ח דרך מנהרות ממצרים. אם אנחנו מסתכלים על המפה של עזה, דרך אגב, אז אין מקום אחר שיכול להיכנס נשק דרך המנהרות, או דרך לעזה, אין. עזה חסומה מכל הכיוונים, ולכן אנחנו יכולים, כן, מזרח, מערב, צפון זה גבול ישראל, ממערב זה הים, יש שם את חיל הים שמפקח, ולכן יש רק אופציה אחת, זה הדרום. ברגע שישראל נתנה למצרים לשלוט על הדרום, איך אומרים, זה לתת לחתול לשמור על השמנת, מכיוון שזה צבא, בוא נגיד, קודם כל הוא לא חייב לנו, הוא לא צריך לשמור על ביטחון ישראל, זה לא מעניין אותם, זה שלום קר, כמו שאנחנו יודעים ממצרים. דבר שני, אתה יודע, זה צבא עני, זה עם עני, לכן קל מאוד לשחד אותו, ואני חושב שניתן למאזין לנחש לבד איך זה נכנס דרך מצרים. לא צריך יותר מדי לפרט ולדמיין. עכשיו, אתה שאלת אותי אם בעצם זה נגמר. כלומר, אם הם הוציאו את ישראל מלבנון, אז כאילו נגמר התפקיד שלהם, אין להם ריזון דטר, אין להם סיבה
שם
להתקיים.
את חוות שבא וזה,
כן,
בסדר,
אז הם מתחילים להמציא את חוות שבא, ואנחנו דיברנו על שבעת הכפרים השיעים שהיו בגליל, ושנכבשו על ידי ישראל ב-48, והגנת לבנון, כי הצבא הלבנון לא מספיק חזק, ועוד כל מיני תירוצים לא ליישם את פירוק הכל זה תירוצים לשלוט בסופו של דבר בלבנון, ולהמשיך לאיים על ישראל בשירותה של איראן. עכשיו, היחסים האלה הגיעו, השתפרו כל כך, שבשנות האלפיים קרו שני דברים במקביל. בלבנון נפתחו משרדים לחמאס, לבכירי חמאס בדאחיה, ממש בדאחיה של ביירות, קרוב למפקדות של חיזבאללה, וממש היו אימונים, זאת אומרת, אימנו אנשי חיזבאללה בלבנון, באיראן. במקביל בסוריה, אחרי שהם סולקו מירדן בכירי החמאס, אז בסוריה משטר אסד קלט אותם, ואתה
אותם
יכול
ואת מי?
את אנשי
חמאס
חמאס
או
שהיו
חיזבאללה?
בירדן, אנשי חמאס שהיו
אוקיי.
בירדן, לחיזבאללה יש מקום קבוע בלבנון. ואז בעצם פתחו להם משרדים. שוב, למה שבעצם אסד, משטר אסד ייתן להם משרדים? אז זה עניין של לגיטימציה. לגיטימציה, כלומר מי שתומך בפלסטינים זוכה, מקווה לפחות לזכות בלגיטימציה בעולם הערבי, ולכן נתנו להם שם משרדים ממש בדמשק. ואני אפילו זוכר תמונה של בכירי חמאס מתפללים במסגד האומאי בדמשק. מה שכן, כמו שאמרנו, זה לא שותף טבעי בציר המוקאוומה, אז הגיעה שעת המבחן, האם באמת הם חלק טבעי בציר הזה, וזה מלחמת האזרחים בסוריה, שדיברנו עליה ויש לנו פודקאסט על הנושא. ושם הייתה תחושה, בעיקר לקראת השנה השנייה של המלחמה, שמשטר אסד לא יחזיק מעמד והוא עומד לקראת התמוטטות, וזאת הייתה שעת מבחן גדולה לציר המוקאוומה, האם הוא יחזיק או לא, או שהוא ייפול, המשטר אסד ייפול, וחלק מציר המוקאוומה שאסד שייך אליו, אסד, המשטר הסורי, יתמוטט. ולכן בשעת המבחן הזאת חיזבאללה נכנס בשיא הכוח שלו, אלפים, כן, הוא הכניס אלפים של לוחמים לסוריה. ומה עשה חמאס לעומת זאת? אתה יודע, בוריס?
מה, אני מניח שהוא תמך, הוא התנגד, כי זה כבר שם היה סונים נגד שיעים.
יפה מאוד. זאת אומרת שהוא עבר לאופוזיציה, כן, או אופוזיציה, וזה היה בגידה שאני בספק אם אפשר לסלוח עליה. כלומר, זה בשעת המשבר הכי גדול, הכי רציני של ציר המוקאומה בסוריה. שוב סוריה, תשים לב, כמו אז בתקופת האחים המוסלמים, סוריה היא מקום של נתק, של חוסר הסכמה בין
אבל
חמאס לחיזבאללה.
מה הם ציפו? חמאס היא תנועה סונית, היא לא יכולה, זאת אומרת, היא לא יכולה ללכת נגד הסונים במאבק לצד השיעים, במאבק בין השיעים לסונים.
היא יכלה להישאר ניטרלית, כי בכל זאת האכילו אותם שם, אתה יודע, יותר מ10 שנים נתנו להם לאכול, לשתות ולנגב חומוס בדמשק, ולאגור נשק וציוד ותמיכה. זה באמת, איך אומרים, לירוק לפרצוף או לירוק לבאר
לא,
של...
כי פלסטינים בכווית שתמכו בסדאם חוסיין זה לא אותו דבר.
לא, זה סיטואציה שונה כאן. כן, ועכשיו אתה רואה את הכווייתים פתאום נזעקים לטובת עזה וכאילו שכחו את מה שקרה, אבל זה כבר סיפור, זה שייך לפודקאסט הבא שנעשה אולי, של מה באמת מדינות ערב, האם הן באמת תומכות בעזה. זה שווה פודקאסט לדעתי, על הצביעות של הוועידה האסלאמית שהתכנסה לא מזמן. אבל אנחנו ממשיכים עם הבגידה הזאת, ואני בספק אם זה נסלח, נחזור לנושא הזה לקראת הסוף. בכל מקרה היה נתק, היה נתק לא קצר, נתק ארוך, ואני חושב שהנתק הזה המשיך כמעט עד סוף מלחמת האזרחים, שרובה הסתיים ב-2017, אז זה נתק של איזה 5 שנים. ולקראת 2017 התחילו מגעים בין הפטרונים של חיזבאללה לפטרונים של חמאס. זאת אומרת, היו מפגשים כדי להסדיר את העניינים בסוריה, היו מפגשים בין האיראנים לטורקים, שזה עזר כמובן בסופו של דבר לקרב את חמאס בחזרה לחיזבאללה, והיו מגעים גם בין קטר ואיראן. איך זה קרה? קטר הסתכסכה, אם אתה זוכר, ב-2017 עם סעודיה, ופרשה מהקואליציה נגד החוסים, וקטר חידשה את המגעים עם איראן, מה שאפשר גם חידוש המגעים בסופו של דבר בין חיזבאללה לחמאס. ולמה הם בעצם היו צריכים בכלל לחדש את הקשר? זה שוב אינטרסנטיות של שני הצדדים. חמאס כמובן נשאר צריך כסף, הוא צריך סיוע כלכלי, הוא צריך נשק, אבל למה שחיזבאללה יתפייס עם חמאס? אז לפי מחקרים רבים, הפופולריות של חיזבאללה בגלל ההתערבות שלו ברצח שהיה בסוריה, רצח של אוכלוסייה כל כך גדולה סונית, הערכות הן מגיעות לחצי מיליון תושבים, בגלל שחיזבאללה נטל חלק בטבח הזה של משטר אסד והציל את המשטר הזה, אז הוא איבד את הפופולריות שלו והוא חיפש לגיטימציה. וכמו שאמרתי קודם, חיפוש הלגיטימציה, תמיד מי שמחפש לגיטימציה בעולם הערבי, אז הוא מתגייס לסוגיה הפלסטינית, ולכן הם חיפשו דרך חזרה להתפייס עם חמאס, וגם אחר כך גישרו וטיווחו במטרה לפייס בין משטר אסד וחמאס, וזה גם קרה. זאת אומרת, היה מפגש של הנהגת חמאס לפני איזה 5 שנים עם אסד, אסד לא הסכים לקבל את חאלד משעל, זה היה קו אדום. כלומר, חאלד משעל זה היה ראש הדסק המדיני בזמן הבגידה במלחמת האזרחים, אז אותו הוא פרסונה נון גרטה, כן? הוא לא יכול להיכנס ל... כן, אז זאת אומרת, אפשר לקבל את אנשים אחרים, הנייה וערורי ואחרים אפשר, אבל לא חאלד משעל. עוד דבר שאפשר את הפיוס ההיסטורי, אם בכלל היה באמת פיוס, זה שב-2017 עלה מנהיג חדש, נבחר מנהיג חדש שהיה ממשוחררי שליט, שזה יחיא סינואר, זה שמחולל עכשיו את כל הזוועה שאנחנו חווים עכשיו, זה יחיא סינואר, שהוא חיזק מאוד את השליטה של הזרוע הצבאית. הזרוע הצבאית של עזדין אל-קסאם, היא הפכה לזרוע הקובעת, ברגע שהוא תפס את השלטון, וזו זרוע מאוד צבאית, שזה מצא חן בעיני איראן, משרת את המטרה האיראנית, שזה בעיקר להתקיף את ישראל. המטרה של קטר הייתה לחזק את חמאס, אבל גם לשקם את עזה. היה להם גם צדדים חיוביים, כן? ניתן להם איזשהו קרדיט. שהם גם רצו לשפץ ותרמו גם לשיפור החיים בעזה, שזה הקרדיט שאפשר לתת לקטר וטורקיה, כן? הם גם חיזקו את הטרור, אבל הם גם וגם. לעומת זאת, אתה יודע, לאיראן אין שום מטרה לבנות בית חולים או מתנס, אלא רק נשק, טילים, ואין תשלום חינם. זאת אומרת, כל תשלום שמגיע לאיראן, זה תמורת סבב. סבב לחימה. אין לחימה, אין סיוע. זה התנאים של איראן. אוקיי? אז...
אמר מי שאמר, יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו.
כן, משהו כזה. אז איראן... חידשה את היחסים עם חמאס בתקופת סינואר, ואז קורים דברים מאוד מאוד קרובים למלחמה, שהם מאוד מעניינים ומרמזים אולי לעניין האחרון שנשאר לנו, שזה האם כרגע חמאס וחיזבאללה משתפים פעולה, או שכאן חמאס החליט על
או
דעת
שלא.
עצמו. כי
אני מזכיר למאזינים, היה לנו פרק לפני שבועיים, שלושה לדעתי, עם פרופסור אמציה ברעם, שדיבר על הפגישה הזאת ההיסטורית בין בכירי חמאס לחיזבאללה.
נכון, אז
שאז,
יש את התיאוריה
זה היה
של...
מה, זה השיאה האהבה שלהם?
אני חושב שפרופסור ברעם חושב חמאס הפתיע את כולם, את כולם, כולל את חיזבאללה, ובעצם גרר אותו לעניין הזה, ואז חיזבאללה נמצא פה בדילמה קשה, אם הוא ימלא את האינטרס האיראני או האינטרס הלבנוני. אני מבין, יש הרבה היגיון בטענה הזאת של אמציה ברם, אבל אני רוצה גם להציג את האפשרות השנייה. זאת אומרת, האפשרות השנייה, מכיוון ששנינו לא יודעים, אין לנו עדיין פרספקטיבה לדעת, וגם אין לנו מקורות מודיעיניים, אז לכן אפשר להציע את האופציה השנייה, וזה שכן היה שיתוף פעולה בעניין הזה, אבל נציג את שתי התיאוריות זו לצד זו, ואני חושב שניתן למאזינים להחליט. אז אופציה ראשונה, שזה היה מתואם מראש, התוכנית הייתה כזו, קודם כל יש רמז שזה היה מתואם, קודם כל, בגלל שזה היה אמור לשבש את תהליך הנורמליזציה עם סעודיה. כך שלא היה פה מקריות. זה נכון שזה היה 50 שנה ליום כיפור, וזה כנראה תוכנן שנה מראש, אבל בשנה הזאת היו הרבה סימנים שסעודיה נכנסת בשיא הרצינות לתהליך הנורמליזציה, ואיראן
נכון,
חששה,
אתה ואני דיברנו על זה.
כן, חששה שזה יוציא, זה יחזק מאוד את הרשות הפלסטינית על חשבון כוחו של חמאס, שיהפך ללא רלוונטי באזור. יעמיד אותו בבעיה רצינית, ולכן היה אינטרס לשבש את זה. יש עוד רמז, אגב, שהיה תיאום, וזה רמז רציני, זה שממש בחודשים שלפני המלחמה, חיזבאללה חיזק מאוד את החמאס במחנות הפליטים בלבנון. למה דווקא עכשיו? כדי לאפשר את
זה
השלב
מה?
הבא,
נתן להם כסף?
כן, חימש אותם, הם התחזקו על חשבון פתח במחנות הפליטים, ליד צור, צידון, כן, כל הדברים האלה, והיום אנחנו רואים אותם ממש יורים על ישראל. אז זה רמז חזק לעניין הזה. אם זה נכון והיה תיאום, אנחנו מניחים שהתוכנית הייתה כזו. רוב הכוחות שלנו היו מרוכזים בגלל התראות, היה תרגיל גדול מאוד של חיזבאללה לכיבוש הגליל, מי שקרא חדשות בשפה הערבית ראה את זה, זה היה באפריל, ממש ליד הגבול, מול זרעית, היה אימון של כוחות רודואן לכיבוש הגליל. מקרי או לא מקרי, אנחנו לא יודעים, אבל אם זה נכון שהיה תיאום, זה אומר שהם, מכיוון שרוב הכוחות שלנו היו בצפון, אי אפשר היה לעשות את התקפת הפתע מצפון, ולכן עשו אותו מדרום, כדי למשוך את כל כוחות צה"ל, את מרב הכוחות לדרום. ברגע שהם היו מגיעים לדרום, זה היה לוקח יום יומיים, אז חיזבאללה היה צריך להתקיף מצפון, מתקפה רצינית מאוד עם כל הכוחות שלו. אבל מה שקרה זה שארצות הברית פתאום נכנסה לעניין הזה כבר בשמיני לחודש, זאת אומרת, אם המלחמה התחילה בשביעי לעשירי, בשמיני לעשירי כבר הייתה הצהרה אמריקאית על זה שהצי השישי מגיע לאזור, לחופי לבנון, וזה גם באמת לקח כמה ימים, יום יומיים עד שהם באמת הגיעו, נושאות המטוסים, והיה את הדונט הידוע של נשיא ארצות הברית לאיראן, וזה בעצם שיבש את התוכנית. אתם רואים גם, יש עוד רמז שהנאומים של נסראללה מלאים תסכול על ארצות הברית. למה דווקא על ארצות הברית? כן, פתאום מזכיר את השטן הגדול, את אמריקה, כן? אז אולי בגלל התסכול הזה שהשתבשה כל התוכנית, וגם זה מסביר, אם התיאוריה הזאת נכונה, זה מסביר את הטירוף הזה. הרי זה היה ברור שחמאס לא יעשה פעולה כזאת בלי תגובה קשה של ישראל. אז זה נראה כמו התאבדות, כמו טירוף מוחלט. אז האפשרות
רגע,
השנייה,
אז מה שאתה טוען שהיה תרגיל הטעיה,
שהשתבש.
לא, המלחמה נפתחה מדרום, אנחנו מזיזים עכשיו מצפון לדרום את כל הכוחות, בחיזבאללה חשבו שהאמריקאים יגידו שהם חושבים עלינו ומתפללים, ואז הם ייכנסו. הם לא ציפו שבנוסף למחשבות ותפילות תגיע גם נושאת מטוסים, זה ה...
הם לא ידעו שהעניינים השתלשלו בדרך הזאת, שהם לא חשבו, קודם כל ההצלחה של החמאס הייתה מעבר למצופה, לא חשבו שיהיה כל כך הרבה חטופים. אני חושב שהם הפתיעו את עצמם, ולא יכול להיות שישראל כל כך הזניחה את החזית הדרומית, ושהכישלון הישראלי יהיה כל כך גדול ברמה הזאת, ולכן ארצות הברית באמת נכנסה בכל הכוח. זה, כנראה שבטהרן לא העריכו שתהיה כזאת התגייסות אמריקאית. אפילו ביום כיפור לקח, אתה יודע, איזה כמה שבועות עד שהתחילה הרכבת האווירית של ארצות הברית לישראל, זה לקח כמה ימים, אז לא האמינו שכאן תוך יום למחרת כבר נשיא ארצות הברית יכריז על דבר כזה, שזה, איך אומרים, הזיזה את ה... במשחק שחמט זה ממש להזיז את המלכה הקרוב ליריב, והיה את האזהרה של ארצות הברית. ויש כמובן את האופציה ש... אם אנחנו מאמינים לנאום של נסראללה, שזה מי יהיה פלסטיני. זאת אומרת שזה היה תכנון 100% פלסטיני, ואיך אמר נסראללה בנאום הזה, הוא אמר, אנחנו לא, אין לנו שום כעס על זה, זה סוד ההצלחה של, של המבצע, שהוא הפתיע את כולם, ואז יש שאלה למה חיזבאללה לא מתערב. אז למה הוא לא מתערב? כי הוא הופתע. אם הוא לא היה מופתע, אז הוא היה מתערב. זאת התיאוריה, ומה גם ש... הוא היה יכול להפתיע בעצמו את ישראל במקום חמאס, ואז התוצאות היו הרבה יותר גרועות, כי כידוע חיזבאללה הרבה יותר חזק והרבה יותר מאורגן מחמאס. החולשה של התיאוריה הזאת זה שהייתה כוננות בצפון ולא היה כוננות בדרום, הקונספציה המוטעית של ישראל. אז שוב, אנחנו ניתן למאזינים לבחור מהי האופציה שנראית לו יותר הגיונית,
אני אתן לך
אבל
עוד אופציה. אפשר?
כן, רק להגיד שאם נסראללה הופתע, הוא כרגע בדילמה גדולה אם להקריב את הארגון שלו למען עזה, ואז הוא יותר איראני, או שהוא ישמור על הארגון ולא יערב את לבנון כולה, ואז הוא יותר ארגון לבנוני, מתחשב בדעת הקהל הלבנונית. כן, בבקשה, מה רצית
אתה
להציע?
מכיר, יש בסרטים, סרטים מצוירים כזה, ששני חברים רוצים לקפוץ, עושים את התנועה, אחד קופץ והשני צוחק עליו מלמעלה. יכול להיות שהם תיאמו את התקיפה, ואז נסראללה אמר, מה אני צריך את זה? ניתן שישראל תהרוג את ה... תקטוש את חמאס,
או,
ואחרי
יפה
זה אולי
מאוד, יפה
ייכנס
מאוד.
ואקום ואני
אני כל כך
אכנס.
שמח שהצעת את זה, משום שזו תיאוריה שאני העליתי באיזה אחד המאמרים הקודמים שלי, וזו התיאוריה שחיזבאללה פה זרק את, או איראן אפילו זרקה את החלק המיותר של ציר המוקאוומה הבוגדני, זה שבגד בהם בסוריה, הם עכשיו הענישו אותו והשאירו אותו לבד, כמעט לבד במערכה, ומסתפקים בחילופי אש הטפטופים מהצפון, זה האפשרות אחת, כן, שיש בה אלמנט של נקמה, זאת אומרת
יש
שהבטיחו
גם מואמרה.
וזה קונספירטיבי, כן, ללא ספק, אבל אני שאלתי קודם, האם אפשר לסלוח לארגון שבגד בך ברגעים הכי קשים, כשהוא ראה שמשטר אסד עומד להתמוטט, והציר המוקאוומה נכנס אז אולי יש כאן, כן, זאת אופציה בהחלט. עכשיו, מבט לקדימה, ובזה נסיים. אתה אוהב שאומרים משהו טוב בסוף, נכון? אז כנראה שהאינטרס האיראני הוא שלא להקריב את היהלום שבכתר, את חיזבאללה, למען עזה. אנחנו, אם היו התלבטויות לגבי הנושא, היום כשאלג'זירה מדווחת על ערוץ אלג'זירה, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל מדווחים על 11 אלף הרוגים פלסטינים, משהו כזה, ועדיין חיזבאללה אומרים שהם שוקלים אם להתערב או לא, ויורים פה ושם, אז אני חושב שכבר קשה להאמין שחיזבאללה ייזום פה איזו מתקפה כללית. גם נסראללה דיבר בנאומים שלו, כדאי להקשיב לנאומים, על תהליך ארוך, שיקח זמן וצריך סבלנות. כן, הוא לא דיבר על איזה הכרזת מלחמה גדולה, ולכן זה נראה, כן, אסור להיכנס לשאננות אחרי מה שקרה בשביעי לעשירי, אבל זה לא נראה שחיזבאללה עומד להקריב את עצמו, הרי התגובה תהיה קשה ביותר של ישראל, לכן קשה להאמין שאיראן תזרוק את הקלף הכי חזק שלה, והוא כנראה תשמור אותו לימים קשים יותר לאיראן, כן, לא לעזה. לימים נגיד
זה
שיתקיפו את
אומר.
הכור הגרעיני שלה או דברים כאלה. היא שומרת אותו לרגעים יותר חשובים מבחינת האיראן.
טוב, בסדר. ומה שאתה אומר בעצם, שהאקדח הזה שמכוון אלינו, הוא עדיין מכוון אלינו, פשוט כנראה לא יירה
כן.
בקרוב.
וזה כמובן לא מרגיע אותי ולא אמור להרגיע את המאזינים לצערי, משום שיש פה עוד גורם שלא לקחנו אותו בחשבון, וזה ישראל. האם ישראל יכולה להשלים ולחזור לשגרה כשיש לנו מעבר לגבול ארגון כל כך גדול, הרבה יותר מסוכן מחמאס, אחרי מה שעברנו בשביעי לעשירי? ספק רב.
ואז אם התשובה היא לא, השאלה מה עושים בינינו.
בוריס, כדאי להגיד לסיום עוד דבר חיובי. ההצלחה של
עוד
צה"ל
דולר.
בעזה, ההצלחה
כן.
שלו בעזה, וככל שיהיו יותר ויותר תמונות ניצחון, זה איתות לחיזבאללה שלא כדאי לו להתעסק איתנו. ולכן אנחנו מאחלים הרבה תמונות ניצחון בדרום. זה חשוב מאוד. זה גם מאותת לשאר האויבים שלנו.
אני, יש לי כמה חברים שעדיין במילואים, אני זוכר מה הם דיברו תוך כדי מלחמת לבנון השנייה, ועכשיו בדיוק לפני השיחה שלנו קראתי הודעה של אחד מהם, איך הוא נהנה, נהנה במרכאות, כן, איך הוא משבח את השיתוף פעולה בין כל הזרועות של הצבא בלחימה. אז כן, טוב חברים, אם אתם במילואים, קבלו מאיתנו את כל ההערכה
כן.
והכבוד. יאללה, מאזינים, שיהיה לכם יום טוב, ביי ביי.
חזרו בשלום.
הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.